יום שני, פרשת ויקל. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם קטע מתוך מאמר במגזין במה. מספר הרב מרדכי נויגרשל שליטה, שלפני הרבה שנים זכה להיות בין קבוצת אנשים קטנה שיצרה את מה שכינו מערכת ההוכחה לאמיתות התורה. זו המערכת שהוגשה לציבור בסמינריונים שנערכו ועדיין נערכים כמובן. לא היה אדם אחד שטען שיש בידו לפרוח ולו גם פרט אחד מן המערכת. באותם ימי בראשית, הוא מספר הרב נויגרשל, יצירים אחד מהידידים שלו, לפני קבוצה של עורכי דין ותיקים מתל אביב, שאפשר להעמיד את התורה לבדיקה, כמו מקרה בבית משפט. אחד מהנוכחים המפורסמים שבעורכי דין בארץ, ומהחילונים ביותר שבהם, הרים את הכפפה ואמר, משפט זה אני. הוא נענה לאתגר. הוא שכר סוללת חדרים בבית המלון אולילן, זכרונו לברכה בירושלים, שהיום נמצבים שם בניינים רבי קומות. הוא שכר את זה לשלושה ימים, חמישי, שישי, שבת, והוא הגיע עם אשתו והבת שלו, ומולם הוא עמדה סוללה של אישים וכותב שורות אלה, הרב נויגרשל היה אחד מהם. העבודה חולקה בין כולנו, היינו חמישה שהיו כל הימים, כולל שבת, נעזרנו באנשים נוספים שבאו למלא קטע כזה או אחר בבנה של הפאזל של ההוכחה. כל אחד מאיתנו, אומר הרב נויגרשל, היה ממונה על חלקים אחרים במערכת. אותו עורך דין הכריז אחרי שיחת הפתיחה שאני לא יודע איך כל טיעון שאתם טוענים יקדם אתכם אל המטרה, אבל אתם נראים לי אנשים רציניים, ואם אתם טוענים את הטיעונים האלה, כנראה זה יקדם אתכם. ולכן הוא אומר, אני לא אקבל שום טיעון, אלא אם כן יוכח בצורה חד משמעית. הוא נלחה ונאבק על כל צעד ושאל. זה הפרט אחד שהבאנו ושטענו שלא נדרשנו להוכיח בצורה חד משמעית. אמר לי שבחו, אומר רב נויגרשל, שיחד עם הקפדה שלו על כל פרט, הוא שמר על הגינות, וברגע שזה מה שהוכח, הוא לא חזר אליו עוד פעם, אלא סימן אותו כמוכח והמשיך הלאה. לקראת מוצאי שבת, לקראת הסיום, נדחה לו שאלה אחת. איך ייתכן שאני, בן 55, שנולדתי, גדלתי, התחנכתי בארץ ישראל, שומע את הדברים פעם ראשונה? נו, אז מצפים הייתם שמוכרת יניח תפילין, לסגור את המשרד שלו לכמה שעות ביום, ולפחות יפסיק לרדוף אחרי עניינים דתיים כדי להילחם נגדם. ובכן רבותה, אומר הפגר, של דבר מכל זה לא קרה למרבה הצער. הבחור הפטיר כדי אתמול, ועד כמה שידוע, מאומה לא ישתנה בצורת חייו. אשר על כן אומרת התורה, וידעת היום, והשבוע יסלו לבבכו. צריך להשתמש בידיעה הברורה שנרכשה עכשיו, ככלי לכפוש את הלב, ואם זה לא יקרה, הידיעה עצמה לא מרחך תספיק. יכול להיות שהוא מכיר את קונו, אבל מפתיר כדי אתמול. אחרי מעמד הר סיני, צריך ליצור בהקדם כלים לקבל את תוכן המעמד, לאבד אותו ולהחדיר אותו ללב, ללב כל אחד ואחד. ובשביל זה, בשביל זה נבנו המשכן מכליו. ועושה למי קדוש ושוכנתי בסוף. ואנחנו ממשיכים עם הסיפור הימי. סיפור נפלא שהובא בשלומי מציין. סיפר הגאון רבי ציון פלמן זצ"ל. בית ישב בישיבת בלוז'ין, אחד הבחורים המובחרים שבישיבה, שהתחתן אבל לא הסתה עם מילסה, כעבור זמן קצר החבילה התפרדה, והבחור חזר לישיבה ללמוד קיומי בחוסרי. ישב ושקל בתורה כביום ימים, כאילו לא היו דברים מעולם. באחד מן הימים הגיע לישיבה אחד מגדולי הדור לחפש שידוך על הבית של הבת שלו, שבדעתו להיכנס לראשי הישיבה, לשמוע מי מהם הבחורים, מי הבחורים המעולים בישיבה, לבחון לבדוק מי מהם יתאים לבת שלו. באותו לילה שהוא הגיע, הייתה תקלה, לא היה אור בישיבה, בדיוק נגמר הנפט או הנרות שהיו בלילה, והנרות והנפט החדשים עוד לא הגיעו. בישיבה ישבו מאות בחורים ולמדו בחושך בעל פה. הרב נכנס לישיבה באפלה, ובגלל החושך הוא לא יכל לדבר עם ראש הישיבה, אז הוא התיישב באחד המקומות הריקים, והתחיל גם הוא ללמוד בעל פה. גמורס בעל פה, לגרוס. פתאום, אחרי איזה זמן שהוא יושב ולומד, הוא שומע את הקול של אחד מהבחורים, מהפינה השנייה של בסמדרה, שיושב ולומד דף אחרי דף, בעל פה, בלי להחסיר מילה אחת, מתוך מתיקות נפלאה. היה זה אותו בחור מיודענו. רגע לרגע, הרב הבין שמדובר כאן בבחור אילוי שבעילויים, אידיס שבאידיס, שאי אפשר למצוא מישהו יותר טוב ממנו. תוך כדי שהוא חושב על זה, הוא החליט שאסור לדחות הרעיון, אפילו לרגע הוא צריך לנסות להתעניין בתוך החושך. האם הבחור הזה בשידוכים? ומכיוון שמחמת החושך הוא לא יכל לגשת לאף אחד, ובמיוחד שהוא עדיין לא יודע בכלל את השם של הבחור, אז הוא החליט ללכת לבחור בעצמו ולשאל אותו. ומחשב על המייסה, הוא ניגש לבחור, שאל אותו אם אתה פנוי. הבחור רשו בחיוב, שאכן הוא פנוי. הרב הציע לו לשידוך את הבת שלו, שהבחור רשו בחיוב. הרב אותי סודר, עשו איזה קינון סודר. וכך בתוך החשיכו, נסגר שידוך למזל טוב. וככה זכה הבחור להיכנס לבית של אחד מגדולי הדור, ששם הוא עלה והתעלה והוסיף עלי על גבי עלי, בתור ובעבודו, עד שנעשה בעצמו לאחד מגדולי הדור. לימים, כשדיבר אותו בחור על השידוך שהוא זכה לו, הרב מספר בהתפעלות על היד השגוחה שהייתה בשידוך, דבר ראשון שחותנו הגיע בדיוק באותו לילה שלא היה ארבע ישיבה, מתוך כך לא יכול היה לגשת בכלל ראשי הישיבה לברר על הבחורים, שהרי מה ניגש כלם קודם, אולי שלא היו מציעים אותו, מחמת גירושה, ואפילו אם היו מציעים, אולי ניגש להצעה הזאת. לא די בזה, כשניגש לשאול אותה, כדי שבו אנחנו רוצים לביא את השאלה, בנוסח כזה, האם אתה פנוי? לא כדי לך שואלים, האם אתה בחור? שרים מה שואל אותו עם בחורה, צריך להגיד לו, לא, אני גרוש, ואז אולי ניגש לשידוך שוב. אבל כשאלת אם הוא פנוי, יכל להשיב לו שבאמת הוא פנוי. והוא לא צריך להזכיר את העניין הגירוש בכלל. ותוך כך נסגר מיד השידוך למזל טוב. וזה הכלל, שהשגוח עלינו מסובבת, שהשידוך הזה צריך להתקיים. כל הסיבות המסובבי, הסיבות מסתדרים בדיוק, בדיוק נפלא, בצורה כזו שאכן השידוך יצא לפרש. ואנחנו ממשיכים עם הדור הנפלא פרשת השבוע, והיה עשו כל חכם לב באוי שם, ולא יכול לצא משכון. יש פה דברים נפלאים שהתפרסמו במוסף שבת קודש לפני שנים רבות. בחודש כסלב, שנת תפשין קפטט, ביקר הפועים ויג'רוב, בביתו של יהודים מתל אביב, מר מוישה לוין, הוא הציג בבית שלו דגם של המשכן וכליו שהוא בנה בעמל ממושך, במשך חמש שנים. הספר של כתב העת דגלנו שיצא לאור באותה תקופה התלווה לפועלים בג'רוב בביקור, והוא מספר שלמראה היופי הנאצל המתוכנן בדייקנות על פי המיקרו מפורשו, זלגו עיניו של הגויים לפועלים בדמעות, ובבת צחוק הוא הצטדק כאילו, על ההתרגשותו ולחש אמר, הרי אני כהן. ואותו מוישה לוין סיפר לסופר על האלפים שהיו באים לשדוף את עיניהם בדגל המשכן, תלמידי ישיבות, גדולי תורה. מילדים ועד ישישים, מורים שביקשו לעזור בדגל כדי ללמד את פרשת המשכן לתלמידיהם ועוד ועוד. ולהבדיל, הוא אומר, הגיעו גם גויים, מלומדים, כמרים, מהנדסים, אדריכלים, היו מבלים שעות ליד התבנית, חוקרים מתבוננים, ולבסוף מודים שאכן שלמות כזאת עוד לא ראו. ואז הוא הוסיף את הנקודות הבאה, שהיו שתי קבוצות של פרופסור מארצות הברית, כולם גויים. כל אחד מהם מכהן באוניברסיטה אחרת בשטח המקרא, וכולם גילו בקיאות יוצאת מהכלל. במשך שעות חקרו את הדגם, לא מצאו פרט בלתי מדויק. אבל כשהגיעו לקרובים, שאל הרוין הבריס, אז אמר אחד מהם, אדם כבן 70, הכל אני מסכים, רק לא עם זה שהקרובים עומדים, צריכים לשבת. אז הייתי במבוכה, ומשל את המפה הוא לוקח את זה, אמר, כתוב במקרא, יושב הקרובים. כששמעתי את ההסבר הזה, אך עדיין, תסברת לו שיושב הקרובים, זה הקדום לקדיש ברוך הוא. כשהוא שמע את זה, אז הוא אמר לעצמו, טוב, אתה צריך לסלוח לי, אני יש לי ראש של גוי. ואז הוא הראה לספר דגלנו אותו, אמר משה לוין, קטע שפורסם באחד העיתונים הגדולים בארץ, שמתאר בהתפעלות דגל משכן של הבית שלו, ובין השאר נכתב שם, המצרים בנו בעינים גדולים ופוארים, אבל הפכו לחורבות, לא נתר מהם אלא קברים ומצבות. כך גם הבונאים שלהם, הבונאים המצרים לא קיימים עוד. במקום באו ערבים, במקום הבנייה הסינית העתיקה באה הבנייה המוסלמית, בעיני יוון ורומא, גם הפכו לטילי שממה. והנה המשכן, זה שעשוי לא אבן שיש, או חימר, אלא עיריות הרגים ובתים, חי עד היום. גם אם הוא לא קיים, חי בלב דורות שראו אותו על כל פרטיו ודקדוקם. אם בא היום, מר משה לוין לתל אביב, בנה את תבניתו בכזה דיוק, יכול היה לעשות זה רק משום שאותו משכן היה חי עמוק בנפשו. והוא סתם יהודי מרבבות נושא המשכן ביום. מר מוישה לוי נוטל מידי סופר בגילם את הגילן המציב, ומקפל אותו בדגדגנות אותו בזהירות, נתח של קידוש השם הוא אומר. לא בכדי מסיים, יבטיח לפונים בז'רוב, אוי למדו. ואנחנו ממשיכים, יומי דילולה, של הגאון רבי שמעון זלמן אוירבך, זכר צדיק לברוכה. סיפר הגאון רבי יצחק לורנצליט, הנכדו של המהר"ן הגרשה זוירבך, שהרבי שמעון זלמן היה מרבה לצטט את דברי הגמור בנדורים, מזהו בבני עניים שמהם תצטטרו. הוא היה מסביר שאלו שמגיעים עם ייחוס גבוה, לא תמיד רואים תוצאות ההשקעה בהם. אנחנו כבר יודעים במי באמת כדאי להשקיע, בבני עניים. אלו שלא מחזיקים מעצמם, להם יש הייחוס העצמי הגבוה ביותר. הוא מספר על בקשה מפתיעה שהגיעה לרב שמעון זלמן מזה איש חינוך בשכונת רחביה, שפנה אליי להמליץ על תלמיד, עדי נפש באופן מיוחד שרוצה להתקבל לישיבה כל תורה. אמר רב שמעון זלמן, מה הבעיה? שיבוא למבחן. אבל המחנך הסביר שהתלמיד כל כך חבר במבחן, שהוא משתתק לגמרי בבחינות. למרות שהוא בקיא בחומר הבחינה. אמר לו רב שמעון זלמן שבעיקרון הישיבה לא מקבלת את הלמיד בלי בחינה, אבל תגיד לבחור שיבוא לשיחה ואני אדבר אותו בלימוד. וכך רב שמעון זלמן בחוכמתו התחיל להרצות בשני המבחן, בפני אותו בחור כמה חידושים בסוגיות המבחן, וככה לאט לאט הילד נפתח והתחיל להוסיף על הסוגיה הערות וחידושים שלו. כך יכולתי לראות, הוא אומר, כמה הוא מצוין וקיבלתי אותו לישיבה. ומיד הוסיף, אתה יודע מי היה הילד הזה, איך קראו לו? דון סגל, אך. משגיח של דון סגל. דווקא התלמידים העדינים, אדים לגדולות ונצורות, הוא הוסיף. תאר לך שלא הייתי מעריך את הצילות והעדינות שלו, אמר שלום זני. הייתי מתעקש על בחינה רגילה, איזה הפסד גדול לאז לכלל ישראל. לימים, כשבא למייסה, המשגיח הגאון דון סגל, שליטה בא לנחם את בני משפחה, סיפר שהתלמידים הרבנו בחן את הילדים בישיבה בזמנו. לא בחן, פשוט דיבר איתם בלימוד. עשה את זה בחוכמה ורגישות. הסתרה נפלאה עד שהנבחן לא חלם שזה מייקו סביב שלא בשגרה. היום גם רבותיי זה היום הדילולה של הישוס מי שמביג מזכר צדק לברוכה. במבשר תורני לפני כמה שנים התפרסם אמר של הרב מנחם מנדל רוזנברים. הוא מספר פה שהישוס מי שאמר פעם לאיזה בחור שמינו אותו לקנות פירות ומזוינס לבחורים חלושי מזה. אמר לו, אתה חס על הכסף שלי? תדע לך שכסף לא נשאר אצלי כלום. הסיפורי מייסי הצדוקר שרשומים על שמו שנראה בקנה מידה בלתי מוכר לחלוטין, בימים שבהם טרם הוקמו קרנות הצדקה מברכות, היה נחלץ חושים ועוז לעמוד ליש הנשברי לב ונחי רוח באופן מביא על הרעים. איש קשה יום בא לקודש, שיח את מר ליבו. יש לו חובות גדולים, אנשים לא נשים לו מנוח, בבית אין לחם לפי התו. להפתעתו נעמד רבנו עם הכיסא, ניגש לדלת, הצמיד אותה אליה סקופו, סובב את המנעול ואחרי זה שהוא יודע שאף אחד לא נכנס, לחש לו, תגרוף הכל אליהם תחתך, כשמצביע לרמה של הפדיונות שהצטברו על השולחן. לא פעם ולא פעמיים קרה כזה דבר, הרמה התופחת של פדיון נפש, נמצא הרבה פעמים שהיא מרוקנת כליל בתום קבלת קהל. גשנה אל חדרי אחרי הקבית לך, הזמין פעם רבית אחד העסקנים, תיזהר ואל תגלה לאף אחד, ויזיר אותו. על שולחן היו חפיסות, חפיסות של ירוקים, הרבי הורה לו לספור. אותו עסקן נפה מתחיל במלוכה, הרבי יושב ועוקב בעיניים וחמיות. 10,000, 20,000, 30,000, 100,000, 200,000. הוא כבר פלבל את עיניו בסחרור, אבל הרבי ממתין לסבלנות. 400,000 דולר מספור שם תמי מתקינים. אז אמר לו יד לפה. רכת לויני, בסודיות גמורה, ותעבור לו את הסכום, ככה הוא יחלץ מהסבך שנקלע עליו לפני שתחשף המצוקה שלו לציבור. מספר רבך בשני סבינו, תקופה קשה חלפה למשפחה שלנו, התמודדות עם הוצאות מעיקות בלתי צפויות, שגרת החיים הופרה, איך אני יכול לתאר את אותה אבא סומן שחשתי, את החמימות המעודדת שלפני החג נכנסתי לקודש עם קביטל כדרכי, בתואר חימאי הרבי שולף לסכום, של 800 לירות, תחב את זה לידיים הורותת, ליד שלי. הוא אומר לי, ודאי תשמח זוגתך שתקנה להם מלבוש חדש לחג, אמר לי ברוך. וזיבי קונוב מאירים אליי. תחושה מכובדת שהוא צורף לנתינה כחשיבה משותפת לבד מהבית. חיכתה על התחושה של האי נעמות ונסחה בי עוז ותעצומות. ואם ברגישות הדקיקה הנפש זולת עסקינם, הנה ציטוט מתוך הספר הליכוס הישועס מוישה, שמביא מייסה בכלי ראשון. שמעתי מבעל המייסה, הוא מספר, אברך שלא נמנה על חסידי ויז'ניץ, חמיב היה תלמידו של הרבי משכבר הימים, הוא מספר, חותני נחלה כמו נצל בשיתוק בחלק מגופו, כמובן שהיה שבור מאוד, מדוכדך, כנכנסנו לרבי, חותני התמרמר בקהל מצבו, נענה לו הרבי, שאתה תיכנס לבסמדרש ברגליים שלך. טוב, כמובן שהוא התמלא שמחה לשמע דיבורים מפורשים מהרבי, אבל אני שידעתי את המצב הקשה, אומר אותו חתן. אמרתי לעצמי שאני אשאל את הרבי לפשרן של הדברים, כשעל פי דרכי הרפואה אין מצב, המצב הולך ומחמיר. הצעתי את המחשבה לפני הרבי והוא השיב לי תשובה שבתוכה תמון הרבה, וכך הוא אמר לי. אני יודע את המצב של החותן שלך, אבל אמרתי לאנשי, וכי לא כדאי לשמחו ולעודד אותו, אפילו רק לשעה קלה בזמן שנותר לו לחיות. אלא מה? יגידו בחוץ שאבין יצרה ולא דבר אמת? נו. מה לי אם יגידו ככה? אם יש בידי לאחרת יהודי, לשמח אותו לשעה קלה. ואנחנו ממשיכים עם השוט הימי, שאלה ותשובה משולחנו, שרב הגאון מאוד חלב משבר וצליטה. ויראירו בנאות שמחה מודיעין אלית. כשאלה, כשמתענים תני סדום וצריך לקבל במינכה של היום הקודם, והנה בהרבה סידורים, הופיע נוסח קבלת תני בלי נדר. והשאלה אם אכן מועילה קבלה של תני כשאומרים בלי נדר, או שעיקר דין הקבלה שהוא התחייב בזה. ואם הוא אומר בלי נדר, הוא לא מחויב, לא עלתה לו התענית. אז התשובה שדעת הגאון רבי סילן כפישר זצ"ל, שזה לא נחשב קבלת תני, ובספרו בן ישראל. נתפס מכתב שהוא שלח למדפיסים בסידור קבלת תניס בלי נדר, שזה מכשול הרבים, ככה גם דעת הגאון רבי חיים קניבסקי שליטה. באמת בסידור התרס ירושלים שהודפס על פי הוראותיו, הושמטו המילים בלי נדר. וראיתי בשם אחידה העצה למי שחושש, שמא תהיה לו חולשה ויקשה עליו לצום, שיקבל תניס ויתנה, שאם יאמר פרק ג' בתהילים מזמור לדוד, יהיה מותר באכילה. דף רמי בהלוכה, אנחנו עובדים בסימן שינות חצי פשוט ב', מתי נאמר הכלל תיקר יורד דסויסם? ומה הדין אם נפלה מחיצה שבין כרטוף לחצר? והגודל המשותף שלהם הוא יותר מבית צעתיים. על כך ולעוד נושאים העניינים נוכל לשמוע כולנו השיעורים הנפלאים שנמסרים מפי הרבנים הגאונים בשלוחה אחד. וכדרכנו נלמד גם אנחנו את עיני הדף רמי בהלוכה. הלוכה למה שמסינה שפי תיקר יורד דסויסם, דהיינו שטח מקורה שמוקף במחיצות משלושה צדדים. קצה התקרה נידון כאילו יורד למטה בצד הרביעי וסותם אותו. זה נחשב כמחיצה רביעי, באמת דבר אמורים בתקרה שטוחה. אבל תקרה משופט, אין פי יורד בסויסן. יש מי שיסתפק עם ההגבלה הזאת מדאורייתא ומדרבנן. אבל כרפף שלא הוקף לדירה, שהוא שטח שמוקף בארבע מחיצות, והגודל שלו יותר מבית צעתיים, כשמדאורייתא וכשסיוכין, אלה שחזל, אסור לתתן חפצים מתוכו. הקלו חכמים ואמרו שאם הגודל שלו, לדוגמה, כבית ארבע סוין ומחצית מהשטח מקורה, כשיש לחלק המקורה מחיצות משלושה צדדים, גם אם התקרה משופעת פי הרויד וסויסם את הצד הרביעי, זה נחשב כמחיצה. ומכיוון שהמקום מחולק למחיצה באמצעו, נמצא שיש כאן שני שטחים נפרדים שגודלו של כל אחד אינו עולה על בית צעתיים ואינם נאסרים בטלטול. ואנחנו ממשיכים, כרפף שלא הוקף לדירה והשטח שלו בית צעתיים במדויק, כך שמותר לטלטל בתוכו, הוא צמוד לחצר של סיוכין, ומחיצה מפרידה ביניהם, ונפל חלק מהמחיצה הזו, הדין ככה. אם אורך הפרצה שבמחיצה לא יותר מ-10 אמות, והפרצה לא לכל אורך הכרפף או לכל אורך החצר, הרי זה כאילו נפרץ מומה במחיצה. ואם אורך הפרצה יותר מ-10 אמות, או שאורכם של הכרפף והחצר שווה, הפרצה היא לכל אורכם, כלומר שהמחיצה המפרידה ביניהם נפלה כולה, כרפף אסור בטלטול חפצים בתוכה, לפני שמקום הנחיצה נוסף עליו. ונמצא שהשטח שלו הוא יותר מבית צעתיים. והחצר אסורה גם מבטלטול משום שהיא פרוצה למקום שאסור בטלטול. ואם אורכם של הכרפף והחצר לא שווה, והקצר יותר נפרץ לכל אורכו, ואילו בארוך יותר נותרו חלקי המחיצה משני הצדדים עד לסוף אורכו, פעמים ששניהם אסורים בטלטול, פעמים שהכרפף אסור והחצר מותרת, ופעמים ששניהם מותרים בטלטול. כפי שלמדנו, כרפף שלו הוקף לדירה, ופתחו אליו פתח מבית מגורים, ובנו בתוכו מחיצה נוספת, באורך של יותר מ-10 אמות לפחות, לשם דירה. החלק שבמחיצה הישנה המקביל למחיצה החדשה, נחשב כבלתי קיים, כך שיש במחיצה הישנה פרצה. המחיצה החדשה היא הסותמת את הפרצה, ומילא נחשב היקף המחיצות כולו, כאילו נעשה לשם דירה. יש אומרים שצריך שהמחיצה החדשה תהיה לכל מלוא אורכו של אחד מצדי הכרפף. ואם נפלה המחיצה החדשה, חוזר הכרפף לאיסורו, וגם אם המחיצה החדשה הופלה בכוונה תחילה, על סמך שהמחיצה הישנה תשמש לשם דירה, זה לא מועיל, כיוון שבפועל לא נעשה מאומה במחיצה הראשונה. כרפף שאחד ממחיצותיו הוא קיר חיצוני של בית מגורים, ונפל הקיר הזה, הקירות הפנימיים של הבית לא יכולים לחשב כמחיצה לכרפף, כיוון שקיר פנימי נועד לשמש רק את פנים הבית, ולא ניתן להחשיב אותו כחלק מהיקף לשם דירה של הכרפף של החוץ. עד כאן בניין דף רמ"ם בהלכה שנלמד היום. כמו למדנו, כרפף שהוקף לדירה, ואחרי זה הוקמה בתוכו בריכה, או שהוקם בו מאגר מים לצרכים אחרים. כל שהמים ראויים לשימושי דירה, כגון שתייה, כביסה, הם לא מבטלים שם דירה מהכרפף. המשך לאמור, מים שלא ראויים לשימושי דירה מבטלים שם דירה מהכרפף, בתנאים מסוימים, ונחלקו ראשונים, דווקא כשהעומק שלהם 10 טפחים, או גם פחות מכך, נראוי להחמיר. ואין הדעה סוברת שרק מים שעומקם 10 טפחים מבטלים שם דירה, צריך להעמיד את ההלכה הזאת במאגר מים שמגיע לעומק 10 טפחים, רק לאחר מרחק שיותר מ-4 אמות משפתיו. וכדרכם, אם נפליג 100 ימים אחורה, ונזכר מה שלמדנו, מי שמחלל את השבת בשגגה, בין מיסור דאורייתא, בין מיסור דרבנן, צריך להתענות בימי שני וחמישי במשך 40 יום, הוא רשאי לדחות את התענית לימי החורף הקצרים. ובעלות שלאחר התענית, לא יאכל בשר ולא ישתה יין, ואם ירצה לפדות את התענית מצדוקה, ייתן שווי של 12.8 גרם כסף נקי לצדקה עבור כל יום של תענית, אם זה אפשרי עבור. והעשיר, העשיר ייתן בהתאם אושרו, כיוון שעתיים שהפדיון מועיל, ושצער הוצאות הממון שקול כנגד צער התענית, כשאין הוצאה, הפדיון לא מועיל. ויש אומרים שגם בימינו נוהגים תיקונים, אבל יש מגדלי החיים שכתב תיקונים נזכרים בראשונים, אין אנו רואים להם. ולגנוג בשמרת שבת בכל המתת מלאכות, הוא הטוב שבתיקונים. ובנוסף, כאשר שגג ביסור מלאכת דאורייתא, ייתן שווי של כבשה או של שעירת עיזים וצדקה. כיוון שאילו חי בזמן המקדש, היה לו להביא חטאת מבהמות אלו, וכן ראוי שמעט גם את פרשת חטא שבתורה עם פירושה. נפעמים את אלון זבלי, מה הקשר בין תפוח למזבח? והאם הקימים על המזבח גם את הקרניים? וכאן הייתה גדלה גפן של זהב. וכך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום במסכת חולין דף צדיק. ואנחנו ממשיכים עם הדור נפלח, הפייצי מוחיים חבוצ חיים יומי. בואו, אתם מוזמנים להצטרף אליהם, ללימוד הימים בספר חפץ חיים, ולזכות להרבה דברים טובים. בסדר הלימוד הימי בחפץ חיים מתחילים עוד כלל ד' מלכות לשנורן. בין ההלכות שבסעיפים הראשונים אנחנו למדים שאדם שעבר עבירה שבין אדם למקום, אינה לברות שבין אדם לחבר הוא יפרט החפץ חיים בהמשך. ואז אם קרוב ממש שוודאי לא עשה תשובה, גם כן אסור לספר את זה, אם לא על הפרטים שהתברו בהמשך, ועל אחת כמה וכמה כשעכשיו האדם נהיה קשורה. שבוודאי אין לגנותם מעשיו הקודמים, כמו שכתב לאל. ובהגעות בר מים חיים, מביא החבוצ חיים ישות חבסר, שאפילו לא ראינו שעשה תשובה, מכל מקום. כיוון שעבר זמן רב, לא ראינו בשם את תשול, אז בכלל בעל תשובה. רבי רומוסף המביאים בזה נידון מעניין, משגיח שבקלמי שנשאל על בחור, שנתיים וחצי לא יתנה כרוי, ורק בחצי שנה האחרונה שיפר את מעשיו. דעת הגיר של יושב שאסור לספר על תקווה השנה כמה שהוא השתפר, חזר בתשובה. עוד כותב החובץ חיים, שהאיסור לספר עבירות שפלוני עשה זה בין אם מדובר בעסק דאורייתא, זה ודאי גנאי, ובין דברים שהרבה אנשים לא נזהרים בהם, שהגנות לא גדולה כל כך, כמו לספר שהוא לא רוצה ללמוד, או שהוא דבר מסוים שהוא סיפר לשקר, או שהוא חס על ממנו ולא חמץ לבת קרול. אפילו מי שדרמון בעלמה, שאמרו שאין ראו לעשות דבר זה לכתחיל. עבור ומסוף הם כותבים בעיניים זה שלספר על פלוני שהוא קובע איתים לתורה, רק שעה או שעתיים ביום יש שהביאו בשוט לחפות בחיים. זה רב חיים לקמון בכלל A, C, ו, שהוא כותב שכלל פשוט, בעניין לשנורה, שזה תלוי לפי האיש שמדבר עליו, שאם הוא אומר על איש שמספיקה לפרנסתו ברווח, שלומד 3-4 שעות ביום, זה גנאי גדול עבורו, שהוא יכול להשקיע יותר בלימוד התורה. ואם הוא אומר כן, אבל בעלבה את התרוד עוד פרנסה שלו, הרי הוא שבח גדול עבורו, שאף שתרוד כל כך להשיג את הפרנסה והמחיה שלו, הוא מוצא כמה שעות לקביעת עתים התורה, וכן לומר, אתה מתחוש שם גדול שמתבטל זמן מה, זה גנאי גדול, וכל אחד, כל אחד לפי דרגתו. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית. השוב לנפשי, של רבי קופרמן, מובא שם, שמור נגון, רב שלמזן נורבך, שם זה היורצת שלו, העיד על עצמו שהוא עובד, תיק מידת הכעס במשך 26 שנה. התחלנו לתקן מידת הכעס, רבותיי, ונכשלנו, נשתדל שלא להתייאש ולהתחזק, אלא להתחזק ולהמשיך לעבוד על זה, עד שנקפים מנפשנו את מידת הסבלנות. הבול יתאר, מסיים ביד. עד כאן דברנו להם, רבותיי, שיהיה לכולנו המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ברחמיות ובגשמיות, בכל טוב סלם.